שלום. בענייני תשעה באב. הלכות שקשורות לתשעה באב. השנה כידוע תשעה באב, אם יחול, יחול ביום ראשון. סימן טוב, כי הוא כבר נדחה. אולי אם נדחה, זה דחה ככה. בכלל, מכל מקום, הגמרא אומרת, תנו רבנן שחרב הבית בשנייה, דהיינו כבר בפעם השנייה, הגמרא לא אומרת סתם שחרב הבית בשנייה. זאת אומרת שהם הבינו שיש פה איזו רוטינה כזאת שחוזרת על עצמה, משהו לא טוב קורה. פעם ראשונה, מה שנקרא, הבנו. פעם שנייה זה כבר מתחיל להיות נורא. לא סתם הגמרא מדגישה פה את המילה בשנייה. זאת אומרת שאיזשהו תהליך מסוים שבני ישראל כנראה פוחדים מאוד מאוד מהתהליך הזה. או חכמי ישראל נקרא לזה, פוחדים מהתהליך הזה. זאת אומרת, הגמרא, רבו פרושין בישראל, אז רבו הפרושין, פרושין בזמנם, היו אנשים יותר מדקדקים במצוות, היותר ככה מקפידים, ואז אומרת הגמרא, שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. כלומר, מה היו עושים אותם פרושים? לא היו אוכלים בשר ולא היו שותים יין. ואז אומרת הגמרא, נתפל להם רבי יהושע. רבי יהושע, אחד מגדולי האמוראים, נטפל להם, כלומר, הלך ודיבר איתם. רבי יהושע זה כשלעצמו דמות מאוד מאוד מיוחדת, דמות מאוד מסקרנת. קצת להזכיר לכם, רבי יהושע זה אותו אמורא שהוא הלך עם רבי עקיבא ועם חבר שלו, עם רבן גמליאל ורבי טרפון, והם היו עולים במעלה גב ההר. ואז הם ראו שואלים שיוצאים, המדרש הידוע, בגמרא הידוע, נכון, וגם במדרש, גם בגמרא, ראו שואלים שיוצאים מבית קודש הקודשים, ואז הם התחילו לבכות, ורבי עקיבא מצחק. ואז אמרו לו, רבי עקיבא, למה אתה מצחק? לא, זה היה חבר שלהם, אמרו לו, עקיבא, עקיבא, למה אתה מצחק? אז מה ענה להם? למה אתם בוכים? כמו יהודי טוב. אמר להם כמו יהודי טוב, ענה להם בשאלה, למה אתם בוכים? מה זאת אומרת למה אנחנו בוכים? מה השאלה? מה, רבי עקיבא הוא לא הבין את הרעיון? מה, רואה שואל שיוצא מבית קודש הקודשים? וכי מה יש לו לעשות אחרת? וכי מה יוכל לעשות אם לא לבכות? אז מה יש לו אותו רבי עקיבא מיוחד לצחוק? דמותו של רבי עקיבא מאוד מאוד מיוחד, את רבי עקיבא תמיד צוחק, וחכמים בכמה וכמה מדרשים, בשלוש מדרשים מובא שרבי עקיבא צוחק וחכמים בוכים. מדרש אחרת, פעם אחת רבי עקיבא בוכה. אנחנו לא רוצים להאריך פה ברבי עקיבא. אבל זה אותו רבי יהושע שבכה, שראה ששואלים יוצאים מבית קודש הקודשים. אבל כנראה הוא הבין איזשהו, רבי עקיבא, מה שנקרא, עשה לו איזשהו שיעור להסתכל קצת יותר לעומק, להסתכל טיפה ליותר פנימה מאשר מה שאתה רואה בחזית עיניך. אמר להם, בניי, מפני מים אתם אוכלים בשר ואין שאתם שותים יין. אמר להם, טוב, למה אתם לא אוכלים בשר? למה אתם לא שותים יין? אמרו לו, נאכל בשר שממנו מקריבים על גבי המזבח, ועכשיו בטל, אין בית מקדש, אין מזבח, אין קורבנות. אז לא אוכלים, אז לא אוכלים בשר. כל היתר שלנו לאכול בשר לצורך העניין, כי תאווה נפשך לאכול בשר, בשר תאווה וכדומה, זה כשיש לך בית מקדש, שיש לך מזבח, שאתה מקריב קורבנות לקדוש ברוך הוא. איי, אתה רוצה לאכול, כי תאווה נפשך לאכול בשר, אז אתה אוכל בשר צבחים, בסדר. אבל זה בהיררכיה הנכונה, במצב, בבריאות נקרא לזה, הלאומית הנכונה, שהבשר הולך לקדוש ברוך הוא. זה ידוע, לצורך העניין, כקורבן. אבל מעבר לזה, אתה רוצה לאכול, אוקיי, בסדר, יש לך תאוות, אתה בן אדם, אתה אנושי, אוקיי, בסדר. אבל עכשיו אין מזבח, בעצם ההיתר שלנו לאכול בשר, כביכול, הוא לא קיים. לכן הם לא אכלו בשר. אז הוא אמר להם, סליחה, אז הם ממשיכים ואומרים לו, נשתה יין שמנסחים על גבי המזבח ועכשיו בטל? כל ההיתר שלנו לאכול יין, משום שזה, לשתות יין, סליחה, משום שזה קרב על גבי המזבח, נסחים שקרבים עם הקורבנות, אבל עכשיו שאין מזבח, אין נסחים, אז הוא אומר, לא שייך בשר, ולכן אותם פרושים לא היו אוכלים בשר ולא שותים יין. אומרת הגמרא, אז אמר להם רבי יהושע, אוקיי, הבנתי. באמת כל הכבוד, צדיקים, אבל בואו נעשה תרגיל פשוט. אם אתם הולכים על איזה רציונל מסוים, שיש בית המקדש, שבעקבות בית המקדש יש היתרים כאלה ואחרים. אז בואו, על אותו רעיון, על אותו פרינציפ, על אותו רציונל, בואו נמשיך הלאה. אז אומר להם, אוקיי, אז גם לחם לא נאכל. אז גם לחם לא תאכלו, למה לא נאכל לחם? וששומע את הגמרא, שכבר בטלו מנחות. מעניין, אני לא יודע, לא, אין לי תשובה, ככה סתם בסוגריים. מעניין שהוא לא אומר שקרה, שכבר בטל לחם הפנים. הרי לחם, אתה יודעת מה זה לחם הפנים? לא לחם על הפנים, לחם הפנים. מה זה לחם הפנים? מה? ומי אוכל אותו? הכהנים. לחם הפנים, זה היו 12 לחמים שמניחים שישה בארון הזה, שישה בארון הזה. זה היה מאוד מיוחד, גם היה תמיד ערה בונס, שתמיד הוא נשאר בריא. שבוע שלם, המשמרת, הרי כל שבוע יש משמרת שנכנסת, משמרת שיוצאת. המשמרת שנכנסת מכניסה את הלחם, למה היא מכניסה את הלחם? כי כתוב, כתוב לחם לפניי תמיד. אז הנס שהיה, המשמרה שהייתה נכנסת לבית המקדש, היו מביאים 12 הלחמים, אין מצב שהשולחן, השולחן לחם הפנים, נשאר בלי לחם לבד. המשמרה שהייתה נכנסת, היו מכניסים את הלחם, ועל ידי זה שהיו דוחפים, היו מכניסים את הלחם, בעצם דוחפים את הלחם שנמצא כבר בתוך השולחן. אוקיי, אז היו מכניסים את הלחם מפה, הלחם הישן היה יוצא, היה אחרי שבוע, בשבת היו משמרה שנכנסת, משמרה שיוצאת, היה בחלופה, בהחלפה של המשמרות, שהיו מוציאים את הלחם, היו מוציאים אותו רך וטעים, כאילו הכניסו אותו עכשיו. שבוע שלם עבר עליו על השולחן, היה בחוץ, לחלוטין, לא היה לו איזה ניילון נצמד וכדומה, אבל הוא שמר על הטריות שלו, ואפילו על החמימות שלו, ממש היה טרי לחלוטין, זה היה אחד הניסים המיוחדים שהיה בלחם הפנים. אבל פה אומר להם שאת המנחות, כיוון שבטלו המנחות, שהיו מביאים, שהיו מביאים סולת, היו מביאים במנחות, אז מלא נאכל לחם. אז הוא אמר, אמרו לו אפשר בפירות, או שהוא אומר להם אפשר בפירות, אז גם פירות לא נאכל שכבר בטל הביקורים, אז אין ביקורים. אז אם אלא לא נאכל פירות, אומרת הגמרא איזה תירוץ כזה, ככה בסוגריים, טוב, אז אפשר בפירות אחרים. כידוע, שביקורים, ממה מקריבים אותם? לא, ממה? משבעת המינים. בסדר? לא מחמשת מיני דגן, כמו שמישהו אמר לי, אלא משבעת המינים. אז זה אוקיי, אז אפשר בפירות אחרים. אוקיי, אל תאכל תאנה, אל תאכל אגס, אל תאכל ענב, אל תאכל רימון. תאכל אגס, לא יודע מה, תאכל מנגו. וכדומה. אבל עדיין קשה להתקיים בכזאת מציאות. ואז אומר להם, אז גם מים לא נשתה, שכבר בטל ניסור חמיים. על פי ההיגיון הזה, כבר בטל ניסור חמיים, ולכן לא נאכל בשר, לא נשתה יין, לא נשתה מים, לא נאכל לחם. תאכלו פירות. בסדר? אז אומרת הגמרא, אלא אמר להם בניי, בואו ואמר לכם, ואז, אז מה נעשה? להתאבל? לא נתאבל, להתאבל חלקית? על מה נתאבל? אני אומר להם, בניי, בואו ואמר לכם, שלא להתאבל כל עיקר אי אפשר. שעבר נגזרה הגזרה. כבר נחרב בית המקדש. רבי יהושע בן חנניה, שכן הולדתו, היה בתקופת חורבן בית שני, וכבר חרב בית המקדש. אין מה לעשות, זו מציאות קיימת שחרב בית המקדש, ולכן להתאבל עליו אי אפשר. אבל להתאבל יותר מדי, גם זה אי אפשר. יש פה איזושהי אמירה חזלית מאוד מאוד עמוקה. שכל מה שאתה עושה, גם הדברים הכי טרגדיים שיש לאומה, כגון חורבן בית המקדש, שזו המציאות כמעט הכי טרגדית שיכולה, לא כמעט, צריך, זו המציאות הכי טרגדית שיכולה להיות לנו. אולי הקדוש ברוך הוא עשה איתנו איזה חסד שאנחנו לא מבינים בכלל מה החסר שיש לנו. אולי זה חסד, אני לא יודע אם זה חסד. אולי. אבל זה נורא והיום. אם אנחנו לא מבינים איזה חסכים אנחנו נמצאים בעולם שלנו, אז זה מצב קטסטרופלי. זה מצב נורא שהיום אין בית המקדש, ועדיין אנחנו בסדר, נושמים. אפשר להגיד מה נשמע, מצוין, סבבה, אין בית המקדש, אבל סבבה. זה לא הולך ככה, זה לא בקטנה. זה מציאות קיימת, חיה, נושמת בלב האומה, בלב גם פה, כל פרט ופרט. למעט שאיננו מכירים בחיסרון, אבל צריך לדעת, יכול להאמין בזה, שזו מציאות עגומה, חסרה, ממש קלוקלת. ברוך השם, אנחנו זוכרים באמת להיות באיזושהי התקדמות מאוד מאוד מיוחדת בעם ישראל, כבר לא בגלות, כבר גאולה, ארץ ישראל, ירושלים, בנויה. מחלוקת מאוד מאוד בוודאה בפוסקים, הרי אבל בברכת נחם, שאנחנו אומרים, חיינו בני ספרד, חלקם אומרים בכל תפילות תשעה באב, חיינו בני אשכנז, חלק אחרינו ספרד אומרים זה רק במנחה, בברכת נחם, אנחנו אומרים, בברכת נחם שם, ובעצם אנחנו זוכים את ירושלים החרבה והבזויה והשוממה מבלי בניה יושבת. עכשיו, זה מציאות קצת קשה לומר את זה. זה גם הרבה פעמים לא נכון, חלטנו ברמה האישית שלנו. מה, ירושלים היום היא שיקוץ, מבלי בניה יושבת, והיא שוממה וחרבה? לא. הנכון שיש שם הרבה דברים תקן? כן. אבל היא חרבה ושוממה ובזויה ומשוקצת? קשה להגיד את זה. מבלי בניה יושבת? גם קשה לומר את זה. אחד הערים שהכי יש בה הכי הרבה יישוב של יהודים זה בירושלים. אז איך אתם אומרות את זה? מה, אתם אומרות דבר שקר? ברכת המזון, לצורך העניין, אתם אומרים, הולכנו מהירה קומיות לארצנו. אתם בארץ ישראל, מה אתם הולכנו מהירה קומיות לארצנו? אתם בארץ ישראל. אז מה אתם אומרות? סתם? אז איך נשב את זה? סתם כנראה שלא, אז מה? אז תדעו לכם שיש נוסחאות... נכון, יש נוסחאות שרוצים להגיד קומיות בארצנו. אבל כבר, אבל חז"ל תקנו קומיות לארצנו, קשה מאוד עכשיו לשנות את תקנת חז"ל. אפשר לומר שאנחנו מתפללים על אלה שלא בארצנו, אנחנו מתפללים הרי בלשון כללי, או שאפשר לומר שלארצנו עדיין ארץ ישראל היא לא בסיסי תפארתה עם שלטון ומלכות, מלכות בית דוד, ולכן על זה אנחנו מתכוונים. בכל מקרה, גם לגבי ירושלים, אי אפשר לשנות, כי זה מטבע שתקנו חז"ל, ואסור לשנות ממטבע שתקנו חז"ל, אבל זה כשלעצמו צריך עוד ליבון. אבל זה לא משנה, אם כך או אם כך, עדיין בית המקדש חסר, וזה מאוד 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 חמור. ואז הוא אומר להם, אז אנחנו נעשה סממנים כלשהם, אומר להם רבי יהושע, סליחה?
הרב לא ענה על ברכת נחים.
לא שמעתי.
הרב לא ענה על...
איך אני אומר ירושלים ובזויה ושוממה? לא, אני אמרתי שזה תקנת חכמים כברכה. אבל יכולים במה קוראים לארצנו, בארצנו זה לא ברכה, זה בקשה. אז זה לא כזה נורא עם השנים. ונחם זה ברכה שתקנו חז"ל. ואנחנו לא, אסור לשנות ממטבע שתקנו חז"ל. כל ברכה צריך לברך אותה כברכתה. כמו שדיברנו זה כמה כמה פעמים. אם לא ברכנו כברכתה, סתם אמרנו שם השם לבטלה. אגב, ברכתה, כברכתה זה גם אם ברכנו על תפוח בורא פרי העץ, רק הקמנו את הברכה ואמרנו בוכתה, או במקום ברוך אתה, או כל מיני עיוותים של הברכה שיכולה להיות, אז זה גם ברכה לבטלה. מכל מקום, אומרת הגמרא, אלא כך אמרו חכמים, סד אדם את ביתו בסיד, ומשאר בו דבר מועט. וכמה אמר רב יוסף, אמר, למה אמר רב חסדה כנגד הפתח? אז זו התקנה הראשונה שתקן להם רבי יהושע, שבסופו שאתם מכירות את זה בבתים, אתם נכנסים, ויש אמה על אמה, שהיא איננה בנויה, היא חשופה, אין בה צבע וכדומה, בסדר? יש שאלה גדולה מאוד אם הבתים הם סחורים, או שקניתי בית שהוא כבר עשוי ככה, אם אני צריך בקום ועשה עכשיו לחצוב אמה על אמה, אז לשתת רוב הפוסקים לא צריך, למרות שאפשר להיעדר בהחלט ולעשות את האמה על אמה הזו. הערה, אני חושב שעקרונית, היום, אומרת זה לאנשים כי זה יותר מצוי, היום יש בתים שלוקחים את האמה על אמה הזו ושים את הקיר הזה הכי יפה בבית. עושים כל מיני דקורציות בבית, כל מיני תמונות יפות על הבית, יש כאלה מחמירים, לוקחים את הכוס שהחתן שובר בחתונה ועושים איזה עיצוב כזה יפה משברי הכוס, יש כאלה מהדרים ומחמירים, לוקחים גם את לכן ובני אשכנז שאומרים איזה קערה באירוסין, אז עושים איזה קוקטייל גם מהכוס הזאת וגם מהקערה הזאת, ועושים מהקיר הזה בכלל איזה סיסו ושמחו, בסדר? לעניות דעתי זה לא נכון, זה לא ראוי, אנחנו הבנו את האימפקט של מה שחז"ל ביקשו. מה שחז"ל ביקשו, להשאיר אמה על אמה, להגיד שמשהו איננו שלם בבית. אז לקחת את הקיר הזה, להשאיר אמה על אמה, לא בנויה, לא מסוידת וכדומה, ואז להפוך אותו למין דקורציה, לא יודע, זה נותן טעם לפגם. זה לא מה שחז"ל התכוונו, בסדר? עד שפעם אחת הגעתי לאיזשהו מקום, אז שמעתי איזה מישהי אומרת לחברתה, איזה מדהים, איזה יופי, איפה עשית, מי עשה לך את זה, מה זה, אפשר להזמין את זה בכלל? אז איבדנו את ה... דיברנו את המסר, לא נכון, חבל. שאלו אותי אם לתלות תמונה, יש כאלה תולים, עושים את האמה על אמה, ואז תולים תמונה של, של בית המקדש. טוב, איך הרשתי, לא נכון לשים את זה בתוך האמה. כן, כבר בדים שראיתי ששמו את זה בתוך האמה על אמה, שמו תמונה של בית המקדש. של מכון המקדש, שמו תמונה של בית המקדש. אוקיי, בסדר, לא אומר שזה אסור. אבל חז"ל אמרו, אמה על אמה, זהו, לא בלי ציורים, בלי כיורים, בלי כל מיני קונצים של יהודים. אמה על אמה, רגיל. מי שרוצה לשים ליד תמונה על אמה, מה שנקרא לפני ואחרי, בסדר, שישים, אוקיי. אבל לא לאבד את המציאות של האמה על אמה, בסדר? שוב, זה הלכה. זה הלכה בשכן ערוך שצריך לעשות אותה. כמובן, בעזרת השם, כולכם תבנו בית. פיזי, רוחני וכדומה, אז צריך לעשות אותה, כמו שאמרתי, יש שאלה גדולה אם אתה כבר קונה בית, או אם אתה שוכר בית, אתה צריך לשים, לעשות או לא לעשות את זה. אוקיי, עושה אישה כל תכשיטיה ומשאר את דבר מועט, מה היא? אמר רב, בת ציידה, שנאמר, אם תשכחך ירושלים, תשכח ימיני, פחות מצוי את זה, פחות מצוי היום, אבל בזמנם כנראה איזשהו תכשיט מיוחד שהיו שמים לה קולות, זה נקרא בת ציידה, זה תכשיט מסוים שאותו הקלה הייתה מורידה בגלל אם ישכח ירושלים תשכח ימיני, יסוד כזה. ואתה גם אמר, מה זה בהמשך הפסוק על ראש שמחתי, אמר רב יצחק, זה אפר מקלה שבראש חתנים, וכל המתאבל לירושלים זוכה בראש שמחתה, שמה שמחו את ירושלים וכולו וכולו. רגע, לגבי אפר מקלה, אני לא יודע למה, זה הלכה מפורש משולחן ערוך. הרימה לא מביא את זה. מי שמביא את זה להלכה זה מרן השולחן ערוך. זה לא אומר שהרימה לא עושה את זה, לא אומר לו לעשות, אבל בכל אופן כנראה זה לא מנהג שהיה בתקופתו שמרן או הרימה, או שפשט, אבל היום אני, ככה ההיכרות שלי, גם כעורך חופות וגם סתם חופות שאני נמצא בהן, אז יש איזה היפוך, לא יודע, הלכתי. דווקא אחינו בני אשכנז מאוד מקפידים על זה, ואחינו בני ספרד לא מקפידים על זה. למה? באמת אין לי סיבה. באמת לא יודע. אין סיבה למה? זה הלכה מפורש משולחן ערוך, ולא סתם אפר, כמו שנאמר, לתת אפר תחת פאר. איפה נותנים את האפר הזה? נותנים את זה בראש החתן פה, למה דווקא פה? תפילין, שנאמר, פארך חבוש לראשך, זה תפילין, אז אפר, פאר, בסדר, משחקי המילים האלה, ושמים את זה. פעם חייתי בחתונה של הרב יעקב אריאל, וככה זה נחמד, כי הוא לקח אפר מחורבן גוש קטיף, ואפר שלקחו מהר הבית, מככה חפירות של הר הבית שמוצאים שם, ושם את זה על ראש החתן, סתם כאנקדוטה, וזה בהחלט הדבר ראוי, אבל כולכם פה קראת או טיפה אחרי חתונה, וזה דבר חשוב מאוד שצריך לדעת להקפיד עליו. נכון שקצת ילכלך לו את הכיפה, בסדר, לא נורא, בסדר, תסתדר. נכון, הדרכה היא תמיד מביאים הרי מגבון לך לחופה, שהם עם חלילה חלילה, טיפול איזה טיפה על הסבלת קלה, אז תשתמש בה במגבון הזה. טוב, הגמרה הזאת היא מאוד מאוד מהותית. לא סתם חז"ל באו ותקנו לנו כל מיני תקנות, מצד אחד, באמת הם לא ביום-יום שלנו. זה לא שלא אומרים לך לא לאכול בשר, לא לשתות יין, כי זה באמת מאוד מאוד קשה לעשות את זה כל רגע ורגע ולהיזכר, אסור לאכול יין בשר, טוב, לאכול דגים. באמת קשה להתנהל ככה, התורה וחי בהם ולא שימות בהם, אדם צריך להתנהל בצורה טבעית, בצורה נורמלית. אבל, וכאן בא אבל הגדול, מאידך גיסא, כמובן שבעצם אסור לשכוח שאין לנו בית המקדש. וזה שאין לנו בית המקדש זה נורא והיום, באמת נורא והיום. אנחנו צריכים להזדהות עם זה, גם אם זה לא משהו שאוחז אותנו ביום יום, כי אנחנו לא כל כך מרגישים את זה, כי אנחנו לא יודעים מי שעולה או לא עולה להר הבית, לא יודע כרגע כל אחד לפי מה שהיא פוסקת, אם לעלות או לא לעלות, אז זה לא משהו שהוא איתנו ביום יום, ואני בכוונה רוצה להטמיע שזה משהו שצריך להיות איתנו ביום יום ברמת הכל רגע ורגע שבית המקדש לא נמצא איתנו. ברשותך, אני אתחמק. מה? עלייה להר הבית. טוב, אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל מצוות שנוהגות באבל, נוהגות בתשעה באב, אסור באכילה ובשתייה, אנחנו נדבר בעזרת השם יתר בענייני יום התשעה באב, אם ינהגו אותו. נוהגות בתשעה באב איסור אכילה, שתייה, סיכה ונעילת הסנדל, תשמיש המיטה, ואסור לקרוא בתורה נביאים כתובים, שנות במשנה, בתלמוד, מדרש הלכות ואגדות. כלומר, אסור ללמוד תורה, אסור לאכול לשתות, אסור לסוך, דהיינו, לשים קרם לחות, דורדורנט וכדומה, ואסור בנעילת הסנדל. אבל קורא במקום שאינו רגיל לקרות, ושונה במקום שאינו רגיל לשנות, וקורא בקינות ביום ובדברים הרעים שבירמיה. כלומר, אדם יכול לקרוא בדבר, לפי הפשט הגמרא פה, נראה רגע קצת שונה, לפי הפשט הגמרא פה, אדם יכול לקרוא בדבר שאיננו רגיל לקרוא בו. זה דבר, לא יודע, אם אי פעם יצא לכם, אחד הספרים, אני חושב, המדהימים, היפהפיים ביותר שיש בתנ״ך, ספר איוב, באמת אחד הספרים מאוד מתוקים, באמת מתוקים, לא יודע, זה קצת מפחיד, לא יודע, יש איזה, יש לאנשים איזשהו דיסטנס מהספר הזה, כזה מילים כאלה מפוצצות, אין יקטלני, לא אליך, לא יודע, כל מיני מילים באמת מאוד 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 יפות, אחד היית ביסדי ארץ, הגד עם הבט עם ידעת הבינה, כל מיני משפטים מאוד מאוד מיוחדים באיוב, קצת פוחדים ממנו, בכל מקום באיוב אפשר לקרוא, ודברים שאיננו רגיל לקרוא בהם, לצערנו, לא יודע, אולי זה לא מדובר עליכם, אבל יש הרבה ספרים שמשום מה הם מוזנחים כאלה, למשל ספר צפניה, לא יודע, מישהו קרא פה פעם פעם, ספר צפניה או חבקוק, מעבר לשם, שהוא אקזוטי כזה, אבל לא חושב שאי פעם ירדו לזה. אז את הספרים האלה אפשר לקרוא, משום שנאמר פקודי השם ישרים משמחי לב, אדם שמח ומה שהוא רגיל ללמוד, ופחות מה שהוא לא רגיל. רבי יהודה... זה משמח או לא? לא הבנתי. זה משמח? או, אז מעבר, אז את משאירה ספר אחד כל פעם שאת טוב פעת לא נוגעת כדי להגיע אליו?
לא.
בואי שנייה, אני אדוגלים עם עצמנו. יצא לכם סתם, בטח, פעם אחת חיכיתם לאוטובוס. טוב, כשמישהו חכה לאוטובוס, מה עושה? יש כנג מגונה, לא במחוזותינו, לא במקומותינו, שמשחקים ביצר הרע, לא מדבר על זה. אל, יהודי שאין לו מה לעשות. פותח או טענה, שולחן ערוך, הרמב״ם, מחמיר מה, נכון? זה מה שאני בטוח שאני לא יורה באפלה. ונגיד פתח ספר, אני לא יודע מה, נפתח לך פתאום בספר חגי. עכשיו את נורא אוהבת את ספר שמואל, כי זה כל הסיפורים היפהפיים על שאול ודוד, נכון? אז פותחת תחילת מעלת כבוד חגי, סוגרת אותו, ופותחת טיפה לימינה יותר כדי לנחות על אזור שמואל מלכים שם, נכון? למה? בוא נהיה אמיתים עם עצמנו. מי פעם פתחה סתם ככה בשביל ההתעניינות והלמידה מאוד מאוד מעמיקה ואהבה גדולה בתרי עשר? מה הספר הראשון בתרי עשר? מה זה תרי עשר? חדל? טוב. אז אנחנו נמשיך, ברשותכם. מה הספר הראשון בתרי עשר? הושע. פשוט, את בטח ידע. אגב, מי היה הנביא הראשון? מי היה הנביא הראשון? משה רבנו, נכון. טוב, האמת שיש הנביאים קודמים עליו, אבל משה הוא הנביא נקרא לזה. טוב, אני לא אמשיך להתקיע אתכם באיזה תקופה היה משה, מי סוגר את תרי עשר? מה, איזה ספר בא אחרי תרי עשר? איזה ספר סוגר את הקו דל הצפוני? בואו נמשיך הלאה. סליחה? מה הפסוק האחרון במלאכי? טוב, די. טוב, אנחנו לא בשיעור תנ"ך כידוע, למרות שאתם יודעות שאני נורא אוהב תנ"ך. רבי יהודה אומר, אף אינו קורא במקום שאינו רגיל לקרות ואינו שונה במקום שאינו רגיל לשנות. אז כמו ששני אומרת, באמת זה מעניין, אף פעם לא פתחתי את חגי, אז הגיע הזמן שנפתח אותו ויסתכל עליו ויהנה סוף כל סוף מהספר הנפלא והנידר הזה. אז בתשעה באב אומרים לך, אל תעשי את זה כדי באמת לא כל כך ליהנות, כי פקודי השם ישרים ומשמחי לב. ולכן באמת לא לפתח בספר שאינני מכיר, אלא קוראו באיוב ובכנות ודברים הרעים שבירמיהו ותינוקות של בית רבן בתהילים, שנאמר פקודי השם ישרים ושמחי לב. אגב, לגבי תינוקות של בית רבן שבתהילים, אתם יודעות, יש את החמד, יש את התמדים, חמד זה סתם חינוך ממלכתי תורני, ויש את התמד, זה תלמוד תורה ממלכתי תורני, ויש סתם תלמוד תורה. עכשיו, רוב התלמודי תורה הם לומדים הרבה יותר, מתגברים, גם מתגברים שיעורים תורניים, וגם מתגברים את הזמן של הלמידה, כלומר הם לומדים שלושה שבועות או חודש, אפילו לתוך החופש הגדול. יש בבית אל איזה תלמוד תורה מאוד מיוחד, הוא נקרא שער השמיים. התלמוד תורה הזה איננו בטל אף פעם, אפילו ביום כיפור הם מלמדים. כלומר, לא קביעות של 8 שעות, אבל אפילו ביום כיפור יש שעה או שעה וחצי, בהפסקה בדרך כלל שבין שחרית לערבית, סליחה, בין שחרית למנחה. אז מי שרוצה כמובן בא לתלמוד תורה, ויש מלמדים שלמדים בתלמוד תורה. ממש, תינוקות של בית רבן שלא מטילים, לא מטילים בכלל. כל ימות השנה, חוץ מיום אחד, שזה? שבת, שבת לא מלמדים. אבל כל המהלך השנה לא מלמדים. אומר השולחן ערוך, תשעה באב אסור ברחיצה, בסיקה, בעינת הסנדל ותשמיש המיטה, ואסור לקרוא בתורה נביאים כתובים ולשנות במדרש, במשנה, במדרש, בגמרא, בהלכות ובאגדות, שנאמר, פקודה שהם, ישר, שהם ישרים לסמכי לב. עכשיו אני יודע, הערה עניינית, למיטב ידיעתי יש פה שיעורים בתשעה באב, נכון? נכון?
כן, כן.
מחצות היום. מחצות היום? לא, לא בבוקר? טוב, רק קינות בבוקר? עד 12? ומי 12 שיעורים? מי 12 וחצי שיעורים? אבל זה לא חצות היום, 12 וחצי. 12 ויום. 12 וחמש זה חצות היום, בסדר. טוב, זו גם שאלה מאוד גדולה, אם אפשר ללמוד תורה. לא, אני לא אומר חלילה, לא. אני מעיר ככה בהערה, צוגריים, זו שאלה מאוד גדולה אם אפשר ללמוד תורה, ואיזה תורה אפשר ללמוד, אם זו תורה ברבים או תורה ביחיד, אפילו אחרי חצות של יום תשעה באב. אז אמרנו שאסור ברחיצה, בסיקה ובנעילת הסנדל, אומר המשנה הברורה, ואסור בכל אלו הדברים כל היום, ואפילו בין השמשות עד צאת הכוכבים. כלומר, כל היום אסור ללמוד את התורה, ואין מועיל לזה מה שהתפלל מעריב מקודם. אפילו עושים מעניין ערבית מוקדם, זה לא מועיל, כי הצום יוצא בצאת הכוכבים. אחותם הולכים מן הגויים ועוסקים במשא ומתן אחר חצות מותרים לנון, ומהם למדו כולם להקל ויש למחות בידם. המשנה הברורה אומר, כן, אני מכיר את התכמון היהודי הזה. שאחרי חצות, בגלל שהיו כאלה שהיו הולכים ומתעסקים בין הגויים, אז התירו להם, אבל יש למחות בידם, וזה לא נכון, גם אחרי חצות היום, האיסורים עדיין חלים עד צאת הצום. אוקיי, אמרנו שמותר לקרוא בדברים הרעים שבירמיה, אז זה באמת רק בדברים הרעים שבירמיה, כי יש הרבה פרקים בירמיה שהם פרקים יפיפיים, כל הפרקים יפיפיים, אני אומר שמדברים על גאולה וכדומה, לא הכל. זה שזרקו את ירמיה לתית היוון ועומד למות וכל מיני בשורות, מה שנקרא, נבואות טרגדיות מצפון תיפתח הרעה וכולו וכולו. ואם התינוקות אסור ללמוד הדברים הרעים, רק מותר ללמוד לו החורבן, דהנו אלא סיפורים, סיפור דברים ומשבר לב התינוק. כי באמת תינוק אין לו איזו הזדהות רגשית עם, עם הטקסט, עם הטקסט המקראי. כלומר, זה שזרקו את ירמיהו לתוך הבור, וכמעט הוא מת. מי זרק אותו יותר בבור, כמעט הוא מת? מי? היה משפט? מי זרק אותו? ומי הציל אותו? יושבי ענתות. אחיו הכהנים. היה מאיר ענתות, אגב זה קרוב לפה, ליד חיזמי, לפני חיזמי. מה? לא, אומרים ברכות התורה. אנחנו, אני חושב שאני אעיר על זה, אני אמור לדבר על זה, אבל אומרים ברכות התורה. ודאי שאומרים, יש שתי ברכות, ברכה אחת שלא אומרים. אני אומר, אבל ברכה אחת שעשה לי כל צוחקי, נראה מתי אומרים אותה ואם אומרים אותה, אבל ברכות התורה ודאי אומרים. את עומדת, קוראה בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים, כל וכל. יש קוראים בתורה, במהלך התפילה קוראים בתורה, ודאי. אומרים, אזינו השמיים, נכון, יש... טוב, זה מחלוק, באמת הם אומרים, אז זה שיר משה, או אז אזינו השמיים, מקום הזה שיר משה. כל מיני מנהגות שיש. בכל מקרה, ודאי מתעסקים בענייני של תורה. גם מתעסקים הרי בדברים הרעים שבירמיה ובאיוב וכדומה. זה ודאי מכבדה את הספרים שבהם צריך להגיד ברכות התורה כדי ללמוד אותם. אז שלא יהיה מותר לעשות את זה? לא, זאת אומרת, תפילה זה דבר משמח, אז למה, זה מה ששואל? רק רוצה להבין. אדם בלי תפילה, אין לו שום חיות, אין לו שום קיום, איך אפשר להסתדר בלי תפילה? נכון, את צודקת. אני העליתי על דעת שפתיי באיזושהי סיטואציה בחצי שעה האחרונה שאמרתי לא ללמוד תורה בתשעה באב? לא אסור ללמוד תורה? אמרתי, חבל ללמוד תורה. שאלה, איזה תורה? אז קוראים בירמיהו, בנבואות הרעות שבירמיה, באיוב, זה הזמן. כל הספרים האלה שחסר לכם, רק הפינות הקטנות האלה, איוב ודברים הרעים שבירמיה, וכמה נבואות שבישעיה, ופחות או יותר סגרתם את התנ"ך. עכשיו יש לכם את, גם את, בגיטין, פרק 50 על אותו דף נ"ו, מדף נ"ו יש את אגדות החורבן. גם בירושלמי, בסוף פרק אחרון בתענית, יש אגדות חורבן. יש את המדרשים על אגדות החורבן. יש מספיק מה ללמוד, לצערנו יש יותר מדי תשעה באב כדי להספיק אותם. קיצור, לא חובה ללמוד, יש באמת שאלה גדולה. של, אפרופו לגבי מה ששאלת, זהו בעוד אבילות, זה תשעה באב, זה אבילות ישנה. מה הדין, לא עליכם ולא עלינו, לא לאף אחד, אדם שנפטר לו קרוב, משבעת הקרובים, סתם, לא קשור לתשעה באב. האם הוא מותר לו ללמוד תורה? כמאבל, כתוב פה שהאבל, כל מה שהאבל אסור, אז אסור בתשעה באב, אז השאלה אם האבל מותר לו ללמוד תורה. ספר איוב. אבל השאלה אם מותר ללמוד תורה או לא מותר ללמוד תורה. אז בעיקרון לא מותר לאבל, זו אבלות חדשה, באמת אסור ללמוד תורה. אבל זה לא שהוא פטור מלימוד תורה. איזה לימוד תורה? אסור לו הפקודה שהם ישרים ושם חלב. אבל ודאי, יש הרבה הלכות שכל הלכות צמחות בלשון סגי נהור. הוא ודאי יכול ללמוד הלכות צמחות בשולחן ערוך. לא, 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 רק בשבעת ימי האבלות. רק בשבעה. הלכות צמחות זה 63 סימנים בשולחן ערוך. מסימן שין מם ויורד דעה עד סימן תף גימל. ולוואי שימור אותם בתוך ימי השבעה חלילה. שלא אף אחד. בקיצור, ודאי שאדם חייב ללמוד. אדם לא יכול להיות, אין מציאות. זה נחשב נורא מחדד, נורא מעצים את הנקודה הזאת, שאין מציאות אחת במהלך חייו של אדם שהוא פטור לחלוטין מלימוד תורה. אלא אם הוא כאן עוסק במצווה לצורך העניין, וגם זה לימוד תורה מסוים. בסדר? שמי שלומד שלא על מנת לעשות, אז גם מספיקים אותו לא ללמוד. אז כמובן שלמידה על מנת לעשות, אבל שוב, הנקודה של הלמידה, הנקודה של העשייה, זה גם התעסקות בדברי תורה. כשאדם מתעסק בדברי תורה, אז הוא עכשיו מקיים תורה בצורה אחרת, לא תורה טקסטואלית, במילים, אלא במעשה, אבל זה גם עשייה בתלמוד תורה. אדם מקיים מצוות צדקה. מה, הוא לא מתעסק בתורה? בוודאי שהוא מתעסק בתורה. כמה שהוא מתעסק בתורה, אז ממילא ודאי יש לו מעלת של לימוד תורה. טוב. כמו מה? מה, בתשעה באב או מהלך היום יום? בתשעה באב? בתשעה באב, אני אומר, כיוון שהערת, וזה באמת שאלה במקום, מה מותר באמת ללמוד בתשעה באב? מעבר למה שהזכרנו פה, המשנה ברורה מביא, כתוב זכור ימות עולם בינו שנו דור ודור. יש מצווה לאדם ללמוד את ההיסטוריה של עם ישראל, אוקיי? אז למשל, אני לא יודע אם זה כל אחד באמת מה שקרוב אליו, אבל יש ספר שנקרא ספר יוסיפון. בסדר, אתם מכירות אותו, שמדבר על האגדות, שמדבר, סליחה, על החורבן של ירושלים. זה שאלה מאוד גדולה, מי היה יוסיפון הזה, זה יוסף מתתיהו, הוא היה מתייבא, לא היה מתייבא, לא משנה כרגע ההיסטוריה של הבן אדם. אבל הוא כותב ספר היסטוריוגרפי, גם ספר היסטוריה של עם ישראל, מה קרה בחורבן, איזה צער היה להם, איזה מלחמות היו להם, איזה תעניות היו להם. מפה לומדים איזשהו עיקרון מסוים, שאפשר ללמוד על כל ההיסטוריה של עם ישראל, בוודאי, 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 ההיסטוריה יותר טרגדית. דהיינו, סיפורים על השואה, או על אינקוויזיציה וכדומה, בוודאי אפשר ללמוד או לקרוא בתשעה באב. אבל, ופה בא אבל החשוב, נקודה מאוד חשובה, הלכתית, לא הנהגתית וחומרה, אי אפשר לאדם להסיח את האבלות, את דעתו מהאבלות של תשעה באב. מה זה להסיח את דעתו מהאבלות של תשעה באב? אם הוא קורא ספר שאין לו שום קשר לשום דבר. בסדר? סתם כדוגמה, הארי פוטר. סתם. זה יכול להיות אלף ואחת דברים אחרים. שמרחם בשמו. לא שקראתי אותו פעם, אבל האגדה מספרת שהוא לא מדבר על דברי תורה. מה? גם בימי חול. כן, בוודאי, גם בימי חול. אבל בוודאי לא בתשעה באב. בסדר? אז אפשר לקרוא ספרי היסטוריה של עם ישראל, אפשר לקרוא מדרשי חז"ל שמדברים על החורבן וכדומה, אבל אדם לא יכול, יש כאלה מחמירים, יש לזה מקום אולי, אבל עד רמה כזאת שאדם אפילו לא יפתח סתם עיתון או ערוץ 7 במחשב כדי לראות מה החדש בעולם ואת מי עברו ומי נשאר חי. בסדר? גם את זה אפילו לא, כי זה מסיח דעתו מהאבלות. כן, אם זה דבר שקשור לחורבן, כן. אבל לא דבר שלא קשור לחורבן. בסדר? מה זה? כל תשעה באב, לא קשור לחוצות היום. תשעה באב אמור להיות עם תודעה מאוד מאוד, תודעה נפשית ונקרא לזה שכלית מאוד גבוהה בסטטוס שלנו, של החורבן. לפני ואחרי יש הרבה דברים אחרים.
מה יותר של החצות היום?
אין יותר, זה מה שהשארו מביא, נהגו יותר כזה, זה סיפחו לעצמם איזה כולה כזה, זה לא מה שאפשר ללמוד זה לא דברים אחרים, מה שאפשר ללמוד בחצות יום, אפשר ללמוד גם בבוקרו של יום. אין הבדל בין חצות היום לבין בוקרו של יום.
אז מה הלכה על היום שמותר כאילו לעשות דברים אחרים, לא יודעים שאני אמא.
כמו מה? כמו מה? מותר מה? לא, אני לא מכיר הלכה כזאת. אנחנו לא מדברים על אותו שולחן ערוך. נכון, שבחצות אז טיפה נקלשת, כלומר יורדת רמת החומרה של האבלות. ולכן כאילו, נגיד, לשבת על כיסא, אבל זה אחד הכולות היחידות שיש. כל שאר הדברים אסור לעשות אותם, כמו שאף אחד לא דמיינה, להקל לשתות לשיעורים בחצות היום, בסדר? נכון? אף אחד לא דמיינה, למה? כי זה חצות היום קל יותר. הוא הדין שכל האיסורים האחרים אין שום היתר. שוב, אני אומר, חוץ מהיתרים שחזל הגדירו כן ולא, את הדרים האלה בוודאי שאין להם מקום. אוקיי. לגבי אכילה ושתייה, הדברים מובאים פה בשם המקראי קודש, הרב הררי, איסור אכילה והשתייה בתענית אמור אף לגבי אכילה ושתייה בשיעור הקטן ביותר. כלומר, אסור לאכול הכל, שום דבר. אדם שגמר לאכול, והשנה יותר קל, כי השנה אין בעצם את העניין של סעודה מפסקת. בסדר? סעודה שלישית, אפשר לאכול מה שרוצים, כמה שרוצים, אפילו כסעודת שלמה, מי שרוצה לרדת על שור, אז זה הזמן, בסדר? כמובן, אז שקיע. לא, אז עד השקיע, בסדר. לא, לא, כמובן, עד השקיע. אבל אפשר לאכול מה שרוצים, לא... זה...
אין בשבת...
כמו מה?
לא רגילה בדרך כלל לאכול סלסלית כאילו כן, אבל לא...
נו.
אז מי מברב עליי?
נו.
שבעה.
נו. לא. 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 מותר לאכול. אף אחד לא מגביל אותך כמה את אוכלת. זה בסדר גמור, לא משנה. זה בסדר גמור שאני אוכל כדי לא להיות אהב אחר כך. זה לא נקרא חנה, כי עכשיו אני אוכל משום סעודת המצווה. סעודה שישית זה לא משנה כרגע מה הכמות שאני אוכל. מה? צחצח שיניים לפני השקיעה, אין בעיה. אפשר לסיים לפני השקיעה, אבל צחצח שיניים, אין בעיה. אבל הבגדים למשל, אותם ודאי צריך להמתין עד מוצאי שבת ואז להחליף. להחליף או מה, להישאר בגדי שבת? לא משאר עם בגדי שבת.
לא, אבל אם בכוונה שלי אומרת, טוב, אז אני עכשיו מוצאה את
השיניים, כדי שכך איך
אני לא יכולה
לצאת את זה. אין בעיה, אין בעיה, זה לא הכנה. עכשיו את רוצה את השיניים, יש לך נקיות. נכון שתהנים מהם אחר כך, אבל עכשיו את גם, זה בסדר גמור, מותר לענות עכשיו, וגם לענות אחר כך. לא חייבים, אבל עדיף. לא חייבים, אבל להקפיד על ברכת המזון. טוב, בתשעה באב אסור לטוב שום דבר מאכל. מה קורה אם בן אדם טועם בטעות? בסדר, הוא שכח שהיום זה תשעה באב, לא יודע איך, מצוין, שהוא שכח שהיום תשעה באב, כנראה מה שעשו באמת לא מחובר. מה? אז ככה, ולכן אסור לצחצח את שיניו וגם לשטוף את פיו. אגבי צחצוח שיניים ושטיפת הפה, אז אסור ביום תשעה באב. דהיינו שתקומות מהשינה ביום תשעה באב, תהיו חזקות. אסור צחצח שיניים, אסור צחצח שיניים ולשטוף את הפה. רגע, רגע. ויש מהאשכנזים שסוברים שמי שקשה לו מאוד ויש לו צער גדול. צער גדול. עכשיו, שלא כל אחד ינחס לעצמו את הצער הגדול. אם לא ישטוף את פיו, רשאי לעשות כן ולשוטפו במים, ולבד שיזהר ביותר לחוף את ראשו כשפיו כלפי מטה, כדי שהמים לא יגיעו לגרונו. טוב, זה רגע, שנייה. זה כולה באמת, באמת מאוד קשה. יש מאחינו בני אשכנז שמתירים את זה כיוון שזה צער מאוד גדול. עכשיו צער גדול זה לא משהו שאתה אומר, אתה מצטער בשתי דקות, שלוש דקות או ארבע דקות עד שטיפה אתה מעברר את עצמך, אלא צער גדול זה משהו כזה שאתה לא מצליח לי מה שנקרא להניע. כל היום אתה הולך כזה חצי הפוך על הסיפור הזה. לא יודע, נדירים האנשים שברמה כזאת... נדירים האנשים שברמה כזאת... שעד כדי כך לא יצחצחו את שיניהם והם יהיו הפוכים לחלוטין חצי מהבוקר. אם יש מישהי שמרגישה שהיא כזאת, אז אפשר להקל. אבל לעניות דעתי, זה באמת, כולה מאוד 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 רגישה, כי בסוף כוסו, ברגע ששוטפים את הפה, נשאר בחלל הפה, נשארים מים, סוף כל, אנחנו בולים את המים שלנו, את הרוק שלנו, ואז זה שאנחנו בולים מים. יש כאלה מחמירים שאפילו לא לבלוע את הרוק, חוץ לקודכם אליהם, רוקקים אותו החוצה, לא בשער בת רבים, בצער בחוץ, אבל שוב, זה לא מדובר פה, ולכן אני מהיר, לכתחילה לא, אלא אם כן זה ממש צער גדול מאוד, בן אדם הפוך לחלוטין. כדור בלי מים במהלך הצום? בעיקרון כן, אין בעיה לבלוע כדור במהלך המים ובמהלך הצום. צריך לדעת, צריך לברר עם רופא איזה סוג כדורים, סוג כדורים שלא בריאים לקיבה. אפרופו זה, שאלו אותי השבוע, איזה מישהו שלא עליכם ולא עלינו, הוא אפילפטי, בסדר? והוא חייב לקחת כדורים. עכשיו, הכדורים האלה הם רמת חולשות גבוהה, יכולים לגרום לו לפולקוס, לקיב קיבה, בסדר? מה יעשה? ייקח את זה בלי מים, הוא ייקח את זה עם מים. אז ההתוויה הרפואית, ההנחיה הרפואית היא שהוא צריך לקחת את זה עם מים כדי שיגרום לו היזק לקיבה, לכן הוא לא ייקח את זה עם מים, ייקח את זה עם נוזל כלשהו. אם זה משהו שהוא מר, אז זה לא נחשב משקה. בסדר? לכן נגיד אדם עושה תמצית כמו שעושים בשבת. אני לא חושב שמישהו פה חושב שזה טעים, אני מקווה בכל אופן. ואז הוא יכול לשתות עם זה טיפה, ואז זה בסדר גמור. זה מה הרבה יותר מאשר אם הוא... אף אחד לא נהנה מהסיפור הזה, בסדר? מה? ואז כל הטעם הצום כזה, יש לך רק את הרצית את המים החמים. אז אם הוא רוצה, אז נשתה ככה, אם הוא רוצה כך בלי כדור. בסדר? לגבי, אפרופו כדורים שהזכר, אז נפתח בסוגיים, סירופים למינה וכדומה, בדרך כלל ממותקים, לא נכון לקחת אותם במהלך הצום. משחות וכדומה, אין שום בעיה, זה גם לא קשור לשיחה, כי זה עניין רפואי, בסדר, עדיין, לא, מישהו חלילה, יש לו כל מיני בעיות של האור, גזמות וכן עושה הדרך, והוא צריך לקחת משחה, אין בעיה, לקחת סתם קרם ידיים, לענג את הידיים, שיש מוצאי תשעה באב. שוב, לגבי כדור הזכרתי, אם צריך לקחת כדור, אפשר לקחת כדור. בסדר, אם זה כדור שמצריך מים, קחו אותו עם משהו מר, לא עם מים רגילים. עם משהו מר, סליחה, לא שמעתי. כן, אבל זה שנייה עוד מעט, כן.
אין
יוד אב, כן, אהבתי. אוקיי, מה קורה אם בן אדם שכח ואכל במהלך הצום? אז אם הוא טעה, כמו שאמרתי, זה באמת חמור כשלעצמו. יש הלכה בשולחן ערוך, בסימן א', בשולחן ערוך כתוב שמי שירא שמיים, סליחה, ראוי לכל ירא שמיים להיות מצר ודואג על חורבן ירושלים. אז מי שהוא לא ירא שמיים, אז הוא לא צריך להיות מצר, נכון? זה בעצם המשוואה. אז אומרים בעלי החסידות, מי שהוא לא מצר על ירושלים, ראוי שיהיה מצר קודם כל על חורבן עצמו, ואחר כך נראה אם הוא יהיה מצר על חורבן ירושלים. מי שלא חושב על חורבן ירושלים זה באמת בעיה. בכל מקרה, אדם ששכח ואכל בתשעה באב ונזכר במהלך היום שהוא שכח, יכול להיות מקרים שהיו כבר התקשרו לשאול, אינו רשאי להמשיך, צריך לגמור את הצום. זה לא כיוונתי איתכם, יאללה, גמרנו לאכול, קדימה, בוא נשים במקרר. לא, מה פתאום? לא עשית בסדר, תקלה, זה לא נכון, אבל תמשיך לצום, בסדר? ולא צריך להתענות יום נוסף, ויש אומרים שנוסף לך שצריך להמשיך להתענות באותו יום, צריך להתענות יום על יום והלכה כדעה ראשונה. כלומר, יש כאלה שאומרים, כיוון שאכלת במהלך הצום, תמשיך לצום, ומחר תצום עוד יום צום, או במהלך הזמן הקרוב תצום עוד יום, אבל לא צריך. להלכה, אדם פשוט ממשיך לצום. אז זה לא קונץ כי הוא כבר אכל, אבל בסדר, ימשיך לצום, אין מה לעשות, בסדר? מה קורה אם אדם לא אכל, הוא ברח על משקה, דיברנו על זה במהלך הצום או במהלך השנה, אם אדם ברח על מאכל או משקה, האם יכול לאכול או לא יכול לאכול, אז יש אומרים שאיתה מעט 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 באופן שיענה גרונו כדי שלא תהיה ברכה לבטלה, ואחר כך המשיך להתענות, ויש אומרים שלא איתם כלל. זה מחלוקת בעצם אחינו בני ספרד ואחינו בני אשכנז, או יותר נכון מי שפוזק לפי הרב עובדיה. אז הרב עובדיה מאוד 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 חושש לעניין של ברכה לבטלה, שזה לאו דאורייתא, מה שאין כן פה זה רק זרע דרבנן, ולכן הוא אומר תטעם טיפה. אבל אחינו בני אשכנז, גם אם ברכת, זה ברכה לבטלה, פעם הבאה תהיה יותר מחובר לעצמך, ואל תברך אם אתה לא יודע שאתה יכול לאכול, בסדר? טוב, זה לגבי אכילה ושתייה, לגבי רחיצה. אומר מרן השולחן ערוך, ריצה אסורה בית יום תשעה באב בן חמין בן צונן, ואפילו יושיט אצבעו במים אסור. בסדר? אפילו ללחוץ את ידיו. עכשיו, כמו שהזכרנו כמה פעמים, אסור ללחוץ את הידיים ביום תשעה באב וגם ביום כיפור. אוקיי? מה יעשה אדם בבוקר? איך יטול ידיו? עד ראשי האצבעות, נכון? מה שכחנו טוב, מה תמיד שוכחים? שיש לנו 10 אצבעות, זה הרי שיר ידוע, ונוטלים רק את הארבע אצבעות האלה. כי זה יותר קל, אינסטינקטיבי, אתה עושה ככה. ידוע, 10 אצבעות לי יש, גם האגודל צריך להיות במשחק הזה, אז אפשר פשוט לעשות ככה, או לטעול ככה, וכאלה, איך שהם רוצות, רק את האגודל גם לטעול. לא לשכוח אותה, היא חשובה מאוד, נסו פעם להסתדר בלי אגודל, תראו שלא תצליחו. אי אפשר לעשות כלום בלי אגודל, זה מזעזע, עד כמה אפשר לעשות כלום בלי אגודל. לא לשכוח אותה. אני צוחק, אבל מה שנקרא זה נכתב במים או בדם. אז לא נשכח את ה-10 אצבעות, צריך לטעול את כל ה-10 אצבעות, על ראשי האצבעות. סימן טוב, מנהג טוב, נחמד, אפשר פשוט להזכיר, אצלנו בבית, האמא עושה את זה, כל אחת יכולה לאמץ, שהאמא תעשה גם כן, תשים פתק קטן על גבי הברז או על גבי הכיור שמעל הברז, לטעול עד ראשי האצבעות, כי בדרך כלל זוכים את זה רק אחרי שגורים לנגב את הידיים. אז אם עושים איזה ככה שלט קטן, סימן זיהוי, ליטול עד ראשי האצבעות, אז זה תמיד מועיל. במקומות היותר אסטרטגיים, כיאור המטבח, כיאור נטילת ידיים, אם יש בבית וכדומה, זה טוב ומנעים. כן. הלכות של המקלחת בכל תשעת ימים. לאחרנו בני ספרד, אין שום בעיה להתקלח השנה. אין שבוע שחל בו. לגבי אחיותינו בני אשכנז. לא. לא. אחינו בני תימן מקילים בבשר, אחינו בני ספרד, לא, אחינו בני ספרד ואחינו בני אשכנז לא מקילים בבשר ולא מקילים בשתיית היין. כל שמונת הימים, נכון? סליחה? בכביסה, כן, רחצה וכביסה, בין רחצת הגוף ובין רחצת הבגד אין בעיה, אוקיי? אחינו בני אשכנז. אמנם הרמ"א כתב, לא אמנם, סליחה, מההתחלה, הרמ"א כתב שנהגו להחמיר בבשר נהגו להחמיר בתספורת מי"ז בתמוז וברחצה וברחצה מראש חודש. אממה, אלא מאי, שאני יודע שהדברים האלה מורכבים מאוד מאוד מאוד, בטח ובטח בפני הפורום הנכבד שיושב פה. אני אומר את זה בעדינות. בעיקרון אסור להתקלח, אלא לאחינו בני אשכנז. אז בשמונת הימים. אלא שבאמת, באמת הדברים מאוד מאוד רגישים ועדינים, בטח ובטח לנשים שהן מאוד מאוד דיסטיניסטיות בפני עצמם, בטח בימים האלה שהן מאוד 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 חמים, ולכן אפשר להקל ולהתקלח בימים האלה. אבל אי אפשר לעשות סאונה, בסדר? שלא יסחפו פה עם הסיפור הזה של המקלחות. צריך לעשות מקלחת זריזה, עם, אני לא רוצה להגיד עם מים קרים, אבל עם כמה שפחות חמים. בסדר? ספרדים אין שום מניעה. לא, אדם צריך להצטער בצער הרבים. בוודאי ובוודאי, שנייה, סליחה שנייה, בוודאי ובוודאי כשהבעיה היא כפולה, קודם כל אדם לא סובל את עצמו כשהוא מזיע, וב' שזה עוד יותר חמור, שהחבר שלו לא סובל אותו, שזה בעיה באמת חמורה. וגדול, וגדול כבוד הבריות. באמת, זה דין מאוד, גדול כבוד הבריות. לא יכול להיות שאדם ילך, מחילה, עם ריח לא נעים, במקום, אפילו לצורך העניין, אולי אתם לא מכירות את זה, אבל יש מקומות שאתה הולך, אתה לא יכול להתפלל. למה? זה כי זה דבר, ריח שיש לו עיקר. באמת, אתה לא יכול להתפלל, איך בן אדם מסוגל ככה, זה לפעמים מסחרר אותך לחלוטין, וזה באמת צער בעלי חיים. לך ולא. לכן אדם עדיין צריך להתארגן על עצמו, מבחינת התחלופה של הבגדים. אז שוב, אחינו בני ספרד, יש פחות בעיה, אין להם את האיסור הזה, אחינו בני אשכנז צריכים להתארגן על עצמם. לגבי בגדים פנימיים, אפשר, מי שיכול להתארגן על עצמו מה טוב ומה נעים, אני מדבר בכללות דווקא שנה. מי שיכול להתארגן על עצמו, אז עדיף יותר להכין. אני יודע שאצל נשים זה יותר מורכב, אומר את זה באמת בשיא העדינות, אז מי שככה בנשמתה, אז אפשר להקל בגדים פנימיים, בסדר? לגבי הכנה של בגדים פנימיים. טוב, בסדר? ענינו על הרחיצה וזה? אוקיי. מרן השולחן ערוך כותב בסעיף ט', אני בעמוד 2 למעלה, אם היה יודע מלוכלוכות בטיט ובצואה, מותר ללחוץ ולהעביר הלכלוך, ולא יטול כל ידיו, אלא לפי הצורך להעביר הלכלוך. כלומר, אם הידיים מלוכלכות, אגב, זה לא משנה מה הן מלוכלכות, בין אם הכנתם את הארוחה, בין אם החלפתם לתינוק, או בין אם סתם התלכלכו, בסדר? בכל מקרה אפשר לנקות במים בצורה רגילה, כי זה לא לתענוג, אלא סתם להעביר לזוהמה, סתם להעביר הלכלוך, וכן אין בזה צד של תענוג. נכון שאני נהנה מזה אחר כך שידיים שלי נקיות, אבל אדם לא צריך לחיות בתוך הזה שלו. כן, אפשר. ואם עשה צרכיו, אם מותר ללחוץ, דינו כמו ביום כיפור, הכוונה היא שהוא רוחץ עד ראשי אצבעותיו. סליחה? לא שמעתי עוד פעם. אם היד מלוכלכת, מותר לשטוף ידיים רגיל, לא עד פרק דווקא. כן, אם היד מלוכלכת. לגבי... תשעה באב, לא תשעה באב. לא תשעה באב. לגבי רחיצת הפנים... ידיים, אם הן מלוכלכות או סתם כי אני רוצה שרוצה שיהיו נקיות. או זה הרגילות שלי. אם הן מלוכלכות אפשר לשטוף בסבון. כן, כי זה סתם להעביר את הזוהמה. סתם להעביר את הלכלוך.
אז מה העניין שלא להעביר את הידיים?
ביום תשעה באב?
כן.
אסור מחמת התענוג כי אסור רחיצה. אז שטיפת ידיים זה רחיצה. אז למה אני נוטל ידיים? אז למה רק לדרשי האצבעות? נכון מאוד. הנקודה, אני חושב שבא, אמרתי לך, נכון? למה, בשני ימים אני נוטל את ראשי האצבעות, ביום כיפור ובתשעה באב. למה דווקא בשני ימים האלה? פעם אמרתי לכם, לא. אז הרעיון הוא שביום תשעה באב זה יום הרי נורא והיום. זה באמת יום מאוד טרגדי לעם ישראל. תראו, בשושלת הדורות, במהלך הדורות, זה היום הכי נחס שהיה. באמת, היום הכי 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 נורא שהיה לעם ישראל. אחרי אתם רגילים, מתי היה? בית ראשון שני, תשעה באב. גירוש ספרד, גירוש אנגליה, חורבן גוש קטיף, בתשעה באב. הם לא ידעו, אבל זה נפל בתשעה באב. לא שמו לב, כי התאריך הלועזי נפל על עברי, אחר כך דחו אותו, אבל זה ממש יום נורא ויום, זה יום כזה נחס, מסוגל כזה. אגב, זה לעומת זה עשה אלוקים. הרי הקדוש מביא שאם בני ישראל לא היו חוטים במדבר ולא היה את כל הבלגן של חורבן הבית וכולו וכולו וכולו, אז תשעה באב אמור להיות יום כיפור, וי"ז בתמוז היה אמור להיות ראש השנה. והיה לנו הרבה יותר זמן להתארגן על עצמנו, בסדר? מאשר 10 ימים. 3 שבועות היה לנו יכול להתארגן על עצמנו, היה מה לעשות. מעשים שהיו, התגלגלו העניינים, ואנחנו בי"ז בתמוז ובתשעה באב נמצאים במקום אחר. אז רק את השם, יפה השם במהרה לששון שמחה. לגבי רחיצת הפנים, אז כמו שבתשעה באב עשו רחיצה, גופו, אז גם רחיצת פניו אסור. מה יעשו? איך ירחצו את הפנים? איך רוחצים את הפנים? לא רוחצים. מה כן עושים? את העיניים. איך רוחצים עיניים?
אחרי.
עכשיו ככה, יש מחלוקת. אחרי שרוחצים את האצבעות, פשט הדברים הם שצריך לנגב את האצבעות, והמהלכות שנשארת באצבעות, אז אפשר להעביר על גבי העיניים ולנקות את לפלופי העיניים.
בכל יום או בית?
לא, בתשעה באב, לא מכל.
לא, אבל אולי צריך
לברך אחרי שהם נגיד ידיים, כן, אבל מה זה קשור? לא יודע, איזה מחלוקת, אז יש לי כאן בקודש הרע. מגבון לך במהלך היום? לא. לא, אסור. במגבון לך? לא. רק אם מישהו יתעלף או עומד להתעלף, זה כבר משהו אחר. אם לא, סתם באלמה? לא, אסור.
לא, לנקות
העיניים. לא, אסור. אם... מאוד מאוד קשה, ויש המון, לא המון, ויש הפרשות בעיניים, כי לפעמים יש הפרשות בעין, אז אפשר לנקות אותם ממים, כי זה סתם כמו זוהמה שיש לי באצבעות, לכלוך שיש לי באצבעות, שאני יכול לנקות אותם במים. אז מה העיניים? גרה העיניים מאשר האצבעות. אבל אם העיניים נקיות, ואין בהם הפרשות, אז בדרך כלל יש כן הפרשה, בכל אופן, ליד שק הטמעות, מה שנקרא, נכון? נכון, בפנים, זה, בגלל זה תמיד יש את ההפרשה יותר, כי שק הטמעות, עושים את העיניים, לא נשמעות, לא משנה כרגע כל הביולוגיה, למה? תכלס יש הפרשות. אז אפשר לנגב את זה עם מים, אפשר. עכשיו, מים, רק את העיניים, והעיניים כידוע זה רק פה. לא פה, לא פה, לא בכל מיני מקומות אחרים שהעיניים זולגות. אפשר להסתכל על זה דרך העיניים, אבל זה לא חלק מים.
אפשר להתאפר?
לא, לא מתאפר. אלא אם כן את קלה בזאת השם, אבל לא. לא, לא.
מה? אפשר להתקלח לפני כניסת הצום?
בשבת. לא יפה. האם מותר להתקלח ביום שבת? אז זו שאלה עקרונית שדיברנו עליה בכלל, בעלמה. האם מותר או אסור להתקלח בשבת? ומה אתם אומרות? מותר או אסור להתקלח בשבת? לא לחפוף, עדיף, אסור לחפוף. שמה? ברור. כמה הערות בסוגריים, כן, אני רואה שזה קצת סוער פה, הסיפור הזה שם בקלחת בשבת, אין מה לעשות. אז אני אענה עניינית לגבי מה שהדאיה אמרה, רחיצה בשבת, זה לא כל כך משנה אם בגלל שזה ערב תשעה באב או לא ערב תשעה באב או תשעה באב, זה לא משנה כל כך. העיקרון הוא, לאחרנו בני ספרד, הם לא גזרו על איסור, על עניין רחיצה בשבת, ולכן יהיה מותר לרחוץ בשבת. מה? אם זה ב... אם זה בבוילר, אז מי שפוסק לפי הרב עובדיה אפשר להקל במים חמים. לא, שנייה, רגע, רגע. רגע, אני אחר כך אתן דגשים. לגבי אחינו בני אשכנז, אז הם החמירו בכלל בעניין מקלחות בשבת. גם במים קפואים החמירו במקלחת, זה בזדת פה. גם במים קפואים החמירו. אלא מאי, אלא מאי, שבמקומות החמים, כגון גבעת שמואל, אז זה כן הוא, אז זה כן הוא להתקלח לחמת הזיעה. מי שרוצה להקל, אפשר להקל. בשבות רחל מה יעשו? אז זה באמת שאלה. אם הזיעה היא נוראית ולא סובלים את עצמנו, אפשר להקל. אבל בדרך כלל זה לא כזה נורא. אלא אם כן אתם עולות לשבות, עולות לשילו ויורדות משילו, אז אפשר להגיד איזה צעד ככה להקל, אולי, אולי ואולי. אבל... אבל באלמה נראה לי קצת מורכב להקל פה, ברוך השם, באזורים שלנו שיש פחות לחוד וגם כבר ככה פחות חם, אז לא יודע, צריך שיהיה סיבה, מה שקרה, טובה מאוד מאוד כדי שיהיה אפשר להקל את המקלחת, שנייה עוד מילה, סליחה? לפני תשעה באב.
לא, בשבת.
לא, זה אותו עיקרון, לא קשור לתשעה באב או לא תשעה באב. שבת אין שום סימני אבלות. כמו שמותר לאכול בשר, ולשתות יין שבת, אין סממני אבלות, ולכן אנחנו חוזרים לדיני השבת הרגילים. לא, את עכשיו רוצה להתקלח, עכשיו רוצה להיות נקייה. היי, תהיי נחייה עוד שעה, בסדר, עכשיו רוצה להתקלח. עכשיו הטיימר מתחיל לשחק. מה?
הרב, מה העניין של להתקלח כאילו?
זה גזירה. זה גזירה משום שהם הפעם בזמנם, הבלנים, זה היו, הרי בזמנם לא היה מקלחת בבית, היו בתי מרחצאות, נכון? זה היה נקרא בלנים. היום שום שעת זה בלניות, אבל היה בלנים, שהם היו אחראים על בתי המרחץ. לא היו נקרות, היו אחראים על בתי המרחץ. עכשיו, בהתחלה אנשים היו מתקלחים במים קרים, אבל הם לא רצו להתקלח במים קרים, אז היו מחממים את המים בשבת, והיו מתחמנים להגיד שחיממו את זה לפני שבת. בסדר? אז אמרו, אוקיי, הבנו אתכם הילדים, עושים קומינות, אז גזרה רוחבית, לא מתקלחים במים קרים, ולא במים, לא מתקלחים במים חמים בכלל. בא מגן אברהם ואמר, כדי שאדם לא יתחיל להצטער, אולי זה חם, אולי זה פושר, אולי זה בערך פושר, לא מתקלח, סוגר את הסיפור. לא בקר ולא בחם. מה זה קשור לחג? מחילה? לא, אין אף כמי. לא, 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 זה לא קשור, זה עונג, יש דברים אחרים, אז אל תקחו אותי לחג רגע. לא, לא, זה לא קשור, לא כל כך קשור. שתי הערות ענייניות, לגבי המקלחת, לא חופפים את השיער, משתי הסיבות. חפיפת השיער יש בה בעיה גדולה מאוד של סחיטה. וכן, גזיזה. נכון? הולכת גוזז. אז זה אסור בשבת. לא חופפים שערות, לא עם סבון ולא בלי סבון. פעם אחת. פעם שנייה, עדיף לקלח את הגוף בלי שערות. מי שלא יכולה ומקלחת עם שיער, לא מומלץ, אבל הוא יצויר, יש את התנועה האינסטינקטיבית שבנות עושות ככה. אז זה ממש מלכת סוחט בשבת, וזה אסור. לכן עדיף לא לקלח את השיער, כדי לא להגיע לתנועות ולהגיד, הרב אמר שאסור בשיעור. אז לא, לא לעשות את זה, בסדר? ממש לא לעשות את זה. אחר כך בואו נערות עניינים. סתם עובדו הולך, לא יודע מי אמר את זה, זה לא נכון. אני לא אמרתי זה מעולם. מה שאמרו שאסור, זה להגיד. אני לא יכול להגיד לחברתך, אני הולך לישון כדי שיהיה לי כוח במוצאי שבת. זה אמירה שהיא בעייתי. אבל את יכולה להבין שם בדעה שתהיה רב במוצאי שבת. שני דברים שונים.
לא, אבל
מתחמת
כזה, כאילו אני רוצה, אבל אני לא אומרת פשוט.
לא, לא קשור. מה, מותר לבן אדם שיהיה לו איזה זיקה. תראי, כשאת אוכלת, כשאת אוכלת סתם או ארוחה, בסדר? אז את ממשיכה להיות צבעה גם במהלך מוצאי שבת. אז מה, בגלל זה לא תאכלי בשבת? לא, רק... צריך לדעת בצורה נורמלית. נכון שיש זיקה בין השבת לבין יום חול, אבל אי אפשר לנתק את הזיקה הזאת, זו זיקה הכרחית. וואו, חמש. בסוף... מה? לא שמעתי? השנה? השנה אפשר להקל, כן. אבל שנייה אחת, שנייה אחת. זה נדחה. זה לא... לגבי דאודורנטים וכדומה, אז הרב מאיר פה, מותר להטיס בשבת חומר ריחני על הגוף כדי להסיר או למנוע ריח הרע של הזיעה. וכן יש מי שמתיר למרוח על הגוף נוזל של יתושים. סתם הערה עניינית שאתם אולי מכירות אותה, אבל פעם אשתי אמרה לי שהדבר הכי נורא זה לשים דאודורנט על זיעה. אין דבר יותר קטלני מזה, אז סתם הערת ביניים, אולי מכירות או לא מכירות, סתם שתדעו. לגבי סוגי הנעליים, מה לנעול ביום תשעה באב? אז כל נעלי העור אסורים במנעל ביום תשעה באב, כולל נעלי עור שעשויים מגומי לצורך העניין, ולמעלה אסורים מעור, אז רגע, ולמעלה אסורים מעור, זה אסור. נעלי קרוקס, שורש, צ'אקו, כל הדברים האלה, שקף קפים, ודאי שמותר יהיה לנעול אותם ב... מותר יהיה לנעול אותם ביום תשעה באב. הנקודה הבעייתית לגבי מה שאירו פה, נעלי ספורט. נעלי ספורט, אגב, יש הרבה נעלי ספורט שיש בהם רצועות של אור, וצריך לבדוק עניינית שאין בזה רצועה של אור, בסדר? עכשיו, ברמת העיקרון, מבחינה הלכתית נטו, אי אפשר לאסור לנעול נעלי ספורט, גם אם יהיו הכי חינוכות שבעולם, בסדר? מה שעשו זה נעלי אור. אז אם אדם, או לצורך העניין, לא יודע, גבר או אישה, נועלים נעל שהיא נוחה, נעל ספורטיבית נוחה, שאין בה אור, אני לא יכול להגיד שזה אסור. אבל כל אחד, החכם עיניו בראשו, הרי למה אסור אור? לא סתם להציק. למה אסור אור? כי יש בזה תענוג מסוים. שאדם נהנה מנעלי האור, הוא לא מרגיש את החצץ בדרך וכדומה. לכן, אם אדם נועל נעלי ספורט, שהם עם ג'ל למטה, או אני לא יודע מה כל המראיין הרבה שיש היום ב... בנעליים למנה נעלי הספורט, אדם צריך לתת בדעתו עניין אם זה כן או אם לא לנעול את הנעליים האלה, בסדר? כן.
יש לי סנדלים מגומי, שסנדלים כזה, שהם
נראות יחסית מאור, סנדלים ממש יפות. מה הדברת על יופי? או שהם נראות כמו אור? את צודקת, אבל שוב, זה לא הלכה, אלא זה צד יותר בהרגשה הפנימית שלך ביחס לאירוע שבו את נמצאת. אם את הולכת עם זה וזה עושה לך נחמד ונעים וכל הם רואים את הסנדלים ואומרות, וואו, איזה סנדלים יפות, אז יכול להיות, זה לא אסור, אבל זה פה, ההלכה נתנה לך איזה שיקול דעת מסוים כדי להגיד, אולי זה כשר, אבל זה לא ראוי, בסדר? לכן, בהחלט צריך להיזהר מאוד מהדבר הזה. כן. לא שלא ישנים עם כרית. השולחן ערוך מביא שיש כאלה, חסידים הראשונים היו נוהגים לישון שיש להם אבן מתחת הראש שלהם, מתחת המזרון וכדומה, בסדר? כדי לא להרגיש את הנוחות שיש בזה. על המשקל הזה באו כל מיני פוסקים ואמרו, טוב, אז תראו את הכרית, בעצם זה שווה ערך לזה. אבל אין איסור לישון בכרית, בסדר? גם אין איסור לישון על מזרן. לא, למה אני צוחק? עכשיו, זה משהו מנטלי. אחרנו בן הספרד, לא יודע אם כולם, אבל ככה מכיר את זה ממה שנקרא מהחברים ומהבית, ותשעה באב זה הופך להיות, וזה נקודה שמירה ואני בזה אעמוד, זה נקודה שמאוד צריך להיזהר בה, גם בחינוך הילדים לדעת שם וגם אחד כל אחד ביחס לעצמנו. החוויה שיש בשינה בתשעה באב, אין כמו החוויה הזאת. כולם מוציאים את המזרנים מהחדרים, שמים אותם בסלון, וזה הופך להיות מחנה קיץ של תשעה באב. לא שמי עקיבא, תשעה באב. לא יודע, לא יודע. בסדר? לכן צריך מאוד 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 להיזהר גם לצורך העניין כחינוך הילדים, שהחוויה הזאת של השינה בליל תשעה באב לא תהפוך למין איזו חוויה סוערת משפחתית של כולם סיסו וסימחו שנים עם כולם, אה? לכן באמת, זו נקודה שצריך להיזהר איתה. אם זה לא הופך להיות, מי שיכולה, אין איסור, אין איסור שלנו למיטה, אבל מי שיכולה, בוודאי גברים לצורך העניין, לא מדבר על נשים סטניסטיות בהיריון וכולו, חולים, חולות, זה ודאי, אני חושב שלא נכון להחמיר שישנו על הרצפה. לכתחילה, הם צריכות לישון על מיטה בצורה בריאה כדי שיקום מחר בריאה. אה? לא, 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 מזרון על הרצפה, לא ישנים על רצפה.
לא, לא על הרצפה, מזרון על הרצפה.
כן, כן, שאלה אם מזרון על הרצפה. מזרון על הרצפה, כן. אפשר לישון עם מזרון על הרצפה? זה ודאי, יש בזה, שוב, יש בזה סממן. סממן שמחדד את היום שאנחנו בו נמצאים, אבל אמרתי, זה מאוד מאוד עדין. כי המעבר בין החוויה של שינה במזרון כסממן לאבלות, לבין החוויה של שינה במזרון כהכנה לטיול של הקיץ, הוא גבול הוא מאוד דק ומאוד מאוד עדין, והילדים באמת, אז יאללה, אז בואו נעשה אוהלים כבר, בואו נקשור על המזרנים, ואני אשאל לידו. בתוך עמי אני יושב, ובתוך ילדיי אני, את ילדיי אני שומע, ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר עם הסיפור הזה. אז טוב, אז בהחלט, אם אפשר, יש מקום בהחלט, ונכון, לישון דווקא על רצפה, על מזרן, על גבי הרצפה, אבל שוב, מי שלא יכולה, מי שלא, מסיבה, תהיה הסיבה אשר תהיה, ודאי יכולה לישון על גבי המיטה. טוב, יש הרבה מה להעריך, חוטים. ישיבה על כיסא. לא נהגו לשבת על כיסא, אלא עד חצות היום. בחצות היום אפשר לשבת על כיסא. כבר הקלו, ככה הם מביאים, וככה בא. המנהג יותר להקל. מה זה מחליק? בתשעת הימים? בתשעה באב עצמו? מה זה עושה? מה זה עושה? זה כמו מגן של עושה. זה כמו להסתרק? זה כמו להסתרק?
זה כמו כעץ בשיער.
זה כמו מה?
כעץ
בשיער. מעניין. זה מאוד עדין. מעיקר העדיף שלא, אבל אם אישה מאוד תרגיש ככה לא טוב עם עצמה, וזה פרגלה לזה וככה זה, נראה לי שאפשר להקל עם זה. שוב, בצנעה, לא צריך שזה פרסי, אבל בצנעה, משהו ענייני. זה כמו שאני אומרים לאישה לא להסתרף. זה אותו עיקרון.
כן.
כן, יהיה מותר לשמוע שירים. מותר להתקלח, מותר לעשות הכול. בסדר? השנה, השנה, בגלל שזה נדחה. השנה. השנה, בגלל שזה נדחה. אפשר להקל באכילת בשר. יש דעות כאלה, אבל הלכה, השנה בוודאי הרבה יותר קל, כי זה כבר נדחה, זה כבר י' א' ב'.
למה זה עכשיו?